השיעור שלנו היום בספר הכוזרי ממשיך בדברי הפילוסוף, אני מקווה בעזרת השם שהיום אנחנו נסיים דברי הפילוסוף, כי באמת ככה בלשון שבדיחותא צריך להפסיק להתפלסף, צריך להיות ענייניים. אני רק רוצה לומר דבר מאוד ברור שנבין, הפילוסופים הקדומים, לא הפילוסופים של היום, הפילוסופים של הקדומים היה להם באמת תפיסה לחקור כל דבר, כל עניין שהיה במציאות. אריסטו כתב ספר בפיזיקה, אריסטו גם כתב וחקר את האלוהות, כלומר הם חקרו דברים לעומק, לא כמו היום הפילוסופים, היום הפילוסופיה זה סוג של מדע, שדברים צריכים לעשות ולהיאמר באופן שצריך להוכיח אותו. אנחנו נמצאים במילים לפיכך בקשר, זה נמצא באמצע דברי הפילוסוף, ככה נקרא לסיום, מי שרוצה יותר ככה למצוא, זה קצת קרוב לאות ב', כלומר התשובה של מלך הכוזרים, יש לכם, וזה עמוד זה אצלכם. עמוד ג', טוב, יש לכולם לפיכך בקשהו, יש לכולם. בסדר, לפיכך בקשהו הוא בקש הידיעה באמיתות הדברים, זה השורה, כן? אז לפני שאנחנו נתחיל למעשה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו טענה שהפילוסוף רוצה לטעון שעבודת המידות של האדם היא מצרכת, מחייבת, מחויבת, כדי לבוא ליכולת ההבנה השכלית של כל אחד ואחד בכל תחום שהוא רוצה לדון, לחקור. צריך מידות, צריך עבודת מידות. עכשיו, השאלה האם עבודת המידות היא כלי עבור מטרה, או שלמעשה עבודת המידות יש לה ערך עצמי. מה הכוונה? לדוגמה, לנו יש מצווה, ויש לנו כלים שמסייעים לנו לקיים את המצווה. יש מצווה עצמה, יש מכשירי מצווה, כלים המאפשרים את קיום המצווה. האם יש לנו את אותה רמת קדושה שיש במצווה עצמה אשר כדשנו במצוותיו, או שיש שונות של דל בין המצווה עצמה המקדשת על ידי עשייתה את העושה לבין מכשיר המצווה, כן? כלי שהוא מאפשר את קיום המצווה? האם הדרגה של הקדושה ביניהם שווה? אנחנו יודעים שלא, משום שהמצווה עצמה היא בפני עצמה ישר כנשאר במצוותיו ולא במכשירי מצוותיו. דוגמה, אנחנו מתעטפים בציצית, כן? יש לנו מצווה להתעטף בציצית. טוב, מה דין הבגד? האם הבגד יש בו איזו קדושה? יש בו איזה עניין? לא, אבל בלי הציצית הוא חניכת בד. ברגע שהוא מכשיר מצווה, הוא מאפשר לנו לתלות את הציציות, אז הוא הופך להיות זה שמכשיר את המצווה של הציצית. כן? לכן בגד שהיה בו פעם ציצית, גופייה שהייתה בציצית פעם, ונפסלו הציציות, הבגד עצמו, לאן יכול ללכת? בפח האשפה. כן? יש מי שגם יאמר שהציציות בלא הבגד, כן? אין להם דין של קדושה, אלא לא צריך גניזה חמורה, אלא אותם גניזה קלה, כן? כלומר, אנחנו רואים שיש הבדל בין המצווה עצמה לבין המכשירים שלו, הכלים שמאפשרים, כן?
עיקר קדושה ובציצית זה
הכרים,
לא?
נכון, נכון. לכן, יש בזה דוגמה, אני לא אוכל להרחיב בזה עכשיו, אבל זו רק דוגמה. הפילוסוף טוען שעבודת המידות מחייבת את האדם על מנת שיוכל להגיע למושכלות, להבנות. אנחנו באמת שואלים, האם זה נכון לטעון טענה כזו? או שאנחנו רוצים לומר שיש ערך עצמי למידות עצמן, בלי קשר למושכלות, בלי קשר לפילוסופיה. עצם זה שאדם עומד על מידותיו, יש לו זה ערך או לא. דבר נוסף, שימו לב שאנחנו היום בעזרת השם נסיים את דברי הפילוסוף, התשובה של המלך היא מאוד מעניינת. התשובה של המלך לא מתעמתת עם טענות הפילוסופיה, משום שהמלך למעשה לא בא לענות לו על גישתו, תפיסתו של הפילוסוף, שאומר שאין קשר בין אלוהות לבין הנבראים, משום דבר אחד, מאוד פשוט. הוא אומר לו, סליחה, עם כבודו, חלום חלמתי, וזהו. עם כל הכבוד לך. כל דבריך, אין להם אחיזה במציאות. בשאלה שלי, שאלת לפניך. כל גישתך, תפיסתך, זה עידן של שכל, ואין שום קשר, וזה לא משנה מה תעשה או לא תעשה, איפה תעשה, כמה תעשה, באיזה איכות תעשה, כי לאלוה לא שייך, זה לא מעניין. אין לו עניין בזה, לא נוגע אליי. כלומר, במציאות זה מוכר כשיטה שאין לה תפיסה בחיי היומיום. אולי בחדרי הישיבות באוניברסיטה פלונית, אבל במציאות של החיים זה לא תופס. נראה את הדברים בפנים. ואולי ככה נגיד עוד משהו. כלומר, מלך כוזר, הוא מזהה את הבעייתיות שיש בדברי הפילוסופיה. הרי הפילוסוף, מה הוא טוען? אם אנחנו ניקח את כל דברי הפילוסוף, אנחנו נראה שהפילוסוף טוען שהקשר עם האלוהה הוא מה שנקרא חד-סטרי. יש כביש עם סימון חד-סטרי. מה הכוונה חד-סטרי? אתה עושה מה שאתה רוצה. האל, כן, לא פונה לבני אדם. אין לו עניין איתם. כלומר, מי פונה אל האל? האדם פונה אל האל. כלומר, זה בא מצד האדם, שהוא פונה אל האלוהה. אבל האלוהה לא פונה אל האדם בכלל. למה? כי המטרה של האדם, לפי שיטת הפילוסופיה, בזה שאני חוקר את האלוהות, אני מגיע לשלמות. איזה שלמות שכלית? כי אני מבין בשכל, כן? אם כן, הדרך להשגת שלמות היא לא דרך קבועה. היא לא מסוימת, אלא היא מאוד מאוד אישית ואינדיבידואלית. אחד כך, אחד כך. ראינו גם שישתן הפילוסוף, יש כאלה אנשים שלעולם לא יגיעו, כן? נולדו, נולדו פגומים, כמו שהוא נתן דוגמה, כן? כמו אותו הכושי הזה. הוא לעולם לא יוכל להיות שלם, תמיד הוא יהיה חסר. זה, זה, זה לא, לא עובד, המציאות של החיים. כלומר, יש אליטה אחת, תכף נראה שמדבר, אתה אליטה, לא, הזכרנו בשיעור הקודם, האליטה של הפילוסופים, שהם כן, הם היחידים בעולם, שהם המושלמים, כל השאר, הם חסרים. זה לא, לא יושב טוב. דבר נוסף, התיאוריה הזאת לא עומדת במבחן המציאות שמי נפגש בסיפור שלנו? המלך, המלך בעצמו נפגש עם מציאות אחרת. מה? הוא מתגלה אל המלאך. יותר מפעם אחת, זה חוזר על עצמו, זה מטריד. הוא מראה לו שהשאיפות לבד לא מספיקות, אלא צריך להיות גם כוונה שהיא בסדר, אבל מעשים שצריכים להיות בסדר. אז אם כן, זה לא עניין שכלי. אני מתכוון, אני משתכלל, אני מתרומם בסדר שלי, אלא המעשים שלי צריכים להיות ברמה גבוהה. אז יש כן קשר, בא מי למעלה, מכוחות חיצוניים לאדם. באים למלאך על ידי האלוהה, ומה טוען הפילוסוף? שלאלוהה אין שום קשר עם האדם, הוא לא פונה אליו אף פעם. אבל הנה הוא פונה אליי, יש לי מלאך שדיבר איתי. איך זה מסתדר? אם כן, אני אפשר להגיד שהדרך של הפילוסופים היא דרך מה שנקרא סטרילי, כביכול. דרך נקייה. מה פורי דרך נקייה? אין שום צורך להילחם על כלום. אין עניין במאבקים רוחניים, אלא איש באמונתו, כל אחד חי לו איך שהוא רוצה, באיזה דרך שהוא רוצה. מה התכלית? התכלית היא שהדרך הזאת תוביל אותו ליעד שהוא בחר. לא, אחד יבוא מפה, אחד יבוא משם. לא מטריד, לא כלום, אתה לא צריך להיאבק על שום דבר, יש לך בעיה, זה בסדר, זה מיכל. אין צורך להילחם בכל מיני קשיים שיש לאדם עם עצמו. לא, עזוב, זה לא שייך. אתה רוצה להסכים, בסדר, עבודת המידות, תעזור לך. אבל היא לא באמת המרכז. תניח לזה. אבל פה עולה הקושייה הגדולה מאוד. תגידו לי, תארו לעצמכם מציאות וירטואלית הזויה. תארו לעצמכם שמשה רבנו היה יורד מהר סיני. אחרי שהוא עלה למעלה, חוזר למטה ואומר, חבר'ה, חבל על הזמן. קיבלתי הצעה מהקדוש ברוך הוא, הצעה שאין לה דומה. מה אתם אומרים? מצטרפים או לא? יגידו לו כולם, טוב, מה? בוא נשמע, נכון? יגיד להם, איש, איש, יעשה מה שבא. מה אתם אומרים? היה כיף, אה? כל אחד עושה מה שבא לו. עולם חופשי. זהו. להיות עם חופשי בארצנו. תעשה מה בא לך. הכל, כמו שאנחנו אומרים, הכל מותרים לכם, הכל שירויים לכם, הכל מכולים לכם. אז מה היינו אומרים? נעשה ונשמע? מה אתם אומרים? היה אפשר להגיד נעשה ונשמע? כן? איך אני אגיד נעשה אם אני יכול לעשות מה שאני רוצה והשני לא מסכים איתי, הוא יעשה מה שהוא רוצה? אין איזה משהו אחד שמחבר את כולם. זה מאוד מאוד אישי. אחד רוצה לעשות, השני לא רוצה לעשות. יש בזה קושי. קושי אמיתי של החיים. דורשים עשייה. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כי האדם, באופן טבעי, מה הוא? מה הוא? נו, מה הוא האדם באופן טבעי? ממציא האגואיזם. נכון? אם לא היה המושג אגואיסטי, היינו קוראים לו מה? במקום זה, אדם. אדם אוהב את עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, וזה בסדר, אם זה במינון הנכון. אז כל אחד היה עושה מה שטוב לו, וזה מה שהמשנה רמזה בהערות, לולא מוראה של מלכות, ילמלא את זה שיש שלטון, שהוא קורא החוקים, והוא אוכף אותה בכוח, יש את אחים, חיים לאור. זהו, אחד היה אוכל את השני. לפי הביוסוף, כל אחד עושה מה שבא לו. יש באמונתו יחיה. נו, אם ככה. אין לאלוה עניין במה שאני עושה. נכון? זה לא מסתדר. ואם כן, אם למעשים שלי אין שום משמעות, נכון? כי אף אחד לא מתייחד לזה. בטח לא אלוה. אז למה אני עושה? בשביל מה לעשות?
בשביל עצמך.
בסדר, אז אני אעשה בשביל עצמי. לא מחדכה, חדור, ככה, ככה. אז אבל מה המשמעות האמיתית? אמרנו פעם, בשקעת השיעורים הללו, מה זה משמעות? כל דבר שאין לו שימוש, שאין לו עניין, כן? הוא חסר משמעות. מה התכלית? יש לו תכלית או אין לו תכלית? אם אין תכלית, אז הוא לא שווה כלום. גם אמרנו, מטיל של זהב, נכון? אם לא מי שיקנה אותו, הוא לא שווה כלום. שום דבר. אין לו אין. ממילא, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים שלמלך קשה מאוד עם הדבר הזה. בואו נראה את סוד דברי הפילוסוף והתשובה. לפיכך בקשה, הוא אומר הפילוסוף. ובקש הידיעה מאמיתת הדברים. למה? אתה תחקור ותבדוק ותגיע לשורש של הדברים. מה, לאיזו תכלית, לאיזו מטרה, כדי שיעשה שכלך פועל. כלומר, אתה תהיה זה שמוביל ולא נפעל. ודבק בדרכים ישרות במידות ומעשים לפי שזה עזר. כלומר, המעשים והמידות הם כלים, הם מסייעים להגיע למושכלות העמוקה והבנת הדברים בציור האמת ובדבקות בלימוד ובהתיימות. סליחה, הופך עולם בישראל, ישלח רפואה גם בשבילי, ובהתיימות לאותו השכל הפועל. כלומר, התכלית של האדם זה להגיע לניקיון שכלי כל כך גבוה עד שהוא יהיה דומה לשכל הנקי. כן, השלם. ויעבור בעקבות זה הסתפקות, שימו לב, זה בעקבות העבודה הזו, אדם מסתכל על כל הדברים בעולם בצורה שונה, וזה נכון. ראינו את זה אצל גדולי הפילוסופים, לפחות המפורסמים שביניהם. ואתה מדבר על פילוסופים הקדמונים. הסתפקות וישפלות הרוח וכניעה וכל מידה מעולה. כלומר, ענווה, צניעות, כן, דברים שאנחנו מכירים. וספרי המוסר שלנו, עם הגדלה לסיבה הראשונה. כלומר, על מנת להגיע למעלת השכל השלם, צריך מידות טובות. זה מה שאומר הפילוסוף. באיזה אופן? איך אני אעשה את זה? לא אכפת לי, תעשה דרך שאתה רוצה. אין דרך מסוימת, זה מאוד אינדיבידואל. אחד יעשה ככה, שני יעשה אחרת, אבל העיקר שאתה תפעל באופן כזה שתגיע אל השכל השלם על ידי המידות שאתה עבוד עליהן. וממשיך הלאה, אומר הפילוסוף, לא כדי שיכון אותך רצונו, לא כדי שכביכול תהיה נחמד אצל האלוהה, ולא כדי שיסיר מעליך קצפו. או אתה עושה עכשיו מעשים טובים כדי שהוא לא יכעס עליך, למה? כי אין לו קשר איתך. זה לא מעניין אותו מה שאתה עושה. אלא כדי להידמות לשכל הפועל בבחירת האמת. כלומר זה על מנת שאתה תרגיש, תבין, תדע שאתה קרוב מאוד לאמת המוחלטת. זהו. טוב. ובתיאור כל דבר במה שראוי לו. ובמדרגה הזו תגיע ליכולת הבחנה, ביקורת, התבוננות בכל דבר בעולם, באופן הכי קרוב לאמת המוחלטת שלו ובאמנתו כמו שהוא. ואז, ואלה מתכונות השכל, כלומר, אתה מין מחשב על, יש לך את כל הנתונים, אתה יודע הכל, אבל נשארת מה? מה? בסדר, הגעת לכוונת האמת, הגעת להבנת חקר, אבל מה אתה עושה עם זה עכשיו? מה אתה אמור לעשות עם זה? לפי דברי הפילוסוף, מה? כלום. שום דבר. טוב, מה? מה עשי לי כל החיים? באיזה עניין? ישבתי, יגעתי, עבדתי, עשיתי, התקנתי בידותיי בשביל להיות מאוד קרוב לשכלי, לשכל הישר. טוב, עכשיו הגעתי, ו... אתה עושה מה שאתה רוצה. אני הפילוסוף, אין לי שום דבר שמחייב אותך. אתה רוצה, אתה רוצה, תעשה פירמידה, אתה רוצה, תלך עם כובע לצן, אתה רוצה לשכב על הגב, אתה רוצה, תעמוד ראש. זה לא כלום. אין עניין שאתה צריך לעשות דווקא בשביל משהו, כן? לכן, וכאשר תהיה בזאת התכונה מן האמונה, זה קשה בלי ספר, אל תחוש באיזה אופן תיכנע ותקבל עצמך דת ותגדל. כלומר, אומר הפילוסוף, אל תגיד שזה המקום לגדל ולשבח את האלוהה, המדרגה שהגעת אליה, כביכול שהיא ממנו. למה? ובאיזה דיבור, ובאיזה לשון, ובאילו מעשים. אלא, מה אתה עושה עם כל זה? תמציא לך דת. זהו, אתה תכתוב לך דת משלך, שיטה משלך, ותלך על פיה. זהו. כי אין אף אחד שכופה עליך משהו. אם כן, ממשיך הפילוסוף ואומר, ולעניין הכניעה והגדלה והשבח ולהנגד מידותיך ולהנגד ביתך, מדינתך, אם הם סומכים עליך, מקבלים ממך, כלומר תמציא מערכת חוקים פרטית שלך, שאיתה תשפיע על אחרים. או קבל על עצמך את החוקים השכליים אשר חיבור הפילוסופי. אתה יכול גם לאמץ כל מיני כללים מפה ומשם. אבל למעשה אתה ממציא דת. איך קוראים לה? הדת שלך. תכתוב מה שאתה רוצה. כי אתה יכול, אתה עכשיו באליטה, אתה מנקייה דעת, אתה מושכל. כן? אתה יכול לכתוב חוקים. אם אתה מלך, תכריח את כל אנשי המדינה. אם אתה לא מלך, אז אנשי השכונה, בבית שלך, הקרובים שלך. כי אתה נקי, אתה מסתכל כביכול ממקום גבוה. אלא אותם האנשים הדגונים, אלה שלעולם לא יגיעו, לא יכולים לתקן את עצמם, וישארו חסרים, לא, אתה נבחר, אתה יכול למדוד לך דת, לכתוב מערכת חוקים ולהנחיל אותה למי שנמצא תחת ההשפעה שלך. אומר הלאה, ושים כוונתך ומטרתך, זוך נפשך, מה אבל התכלית העיקרית? זה אתה, לא הם. אתה צריך כל הזמן לשמור להיות זך ונקי בנפש. כללו של דבר, בקש בור הלב. כלומר, תבקש את טהרת הלב שלך, עניינך, הלב הפרטי שלך, ואיזה אופן שיאפשר לך כל דרך כדי שתוכל לשמור על טהרת לבך. אחרי השגת כללי החוכמות על המידתה. ואז תגיע אל מבוקשך רצוני לומר דבקות באותו הרוחני. ושלא נתאה ושלא נתבלבל בטעות נחשוב שהוא מתכוון, אותו הרוחני זה האלוהה, מיד אומר רבי יוסף, לא, אני לא מתכוון, וכך שפתאום תדבק באיזה משהו רוחני אלוהי. לא, אלא בשכל הפועל. כלומר, נדבקת בשכל של עצמך. וואו, שכללת את השיא של השכל. ואפשר שינבא אותך ויעצך בידיעת מסתרות מחלומות, צודקים וחזונות נכונים. כלומר, היכולת הזו של חדות ונקיות הדעת יכולה להביא לך כל מיני רעיונות בראש דרך חלום. כלומר, במילים אחרות, החלום הזה אשר חלמת, מה זה? מה זה? המצאה שלך. אף אחד לא דיבר איתך. אף אחד לא אמר לך. אף אחד לא כיוון אותך. אף אחד לא טען כנגדך. פשוט, בגלל שאתה בשכל, כל כך, כל כך, משקיע באלוהה שלך, בפצל שלך, בעבודת הדרה שלך, שזה מה שהביא אותך. ואתה יכול להמשיך עם זה, זה בסדר. תבדל לך דעת ותמשיך הלאה. אבל לא דיבור איתך אף אחד, שום גורם חיצוני לך לא דיבר איתך. דיברת עם עצמך, אנחנו נגיד שבן אדם חולם בלילה מה שהוא חושב ביום. זה משהו בסגנון. אז עזוב. צא מהסרט, תישאר במצב שלך, הכל בסדר, תמשיך. זהו. טוב, עד כאן ברור דברי הפילוסוף. זה רק ככה לחדד. הרי מה הפילוסוף רוצה לטעון? הפילוסוף רוצה לטעון אין חשיבות למעשים. יש חשיבות, כן, למה? לשכל, למחקר השכלי. היינו, אדם יכול להיות ברמה מאוד גבוהה של הבנה שכלית ויכולת שכלית לחקור ולהתנהג בין אדם וחברו באופן פחות ערך במילים עדינות. או כמו אמירה מפורסמת, אם אני מורה למתמטיקה, אז אני לא צריך להיות משולש. אני יכול להיות גם חיה. ובגלל שאני מלמד מתמטיקה, אני צריך להיות בן אדם ישר. למה? אני מלמד מתמטיקה. זה מדע. אם אני מלמד מדעי הפילוסופיה, אני יכול להיות פילוסוף מאוד גדול, כן, עם שכל חריף, אבל אני יכול להיות לא אנושי. ויחסים של אדם וחברו, כי על המעשים אין שום עניין. זה לא חשוב לאף אחד. אני רוצה, אני עושה את זה. לא רוצה, לא עושה. בואו נראה את התשובה של מלך כוזר. דרך אגב, מה שאני אמרתי עכשיו, יש בספר של רבי, בספר אלמו, בספר העיקרים, במאמר השלישי, אני חושב פרק השלישי שם, אומר שלא ייתכן לטעון שהשגת השכל היא שלמות האדם. למה? משום שבפועל, השלמת השכל הגיעו בודדים מאז שהאדם קיים ועד סוף כל הדורות. בודדים. זה דבר אחד. במציאות, הגיע לשכל נקי לגמרי, זה מתי מעט. דבר נוסף, אז לא ייתכן שזה האדם נברא. לא יכול להיות. דבר נוסף, בא ואומר, לא יכול להיות שהאדם יהיה פחות מכל בעל חיים אחר שנמצא בטבע. כי בעל החיים בטבע הגיע לשיא שלו, כן? בתכלית שלו, והוא עושה הכל לפי מה שהוא בשיא שלו, בתכלית שלו. האדם פחות ממנו לא מסוגל לעשות. אין לו שום ערך למעשים שלו. לא ייתכן. דבר נוסף, רוצה רבי יוסף אלמו לומר שהפילוסופים בעצמם, בשיטות השונות שלהם, הוכיחו שעם כל מה שהם אומרים, הם בעצמם לא הגיעו לשלמות. כלומר, עם כל התפיסה והגישה והעבודה שהם עשו, כדי להגיע לשלמות השכלית, המחלוקות ביניהם מראות שהם בעצמם לא הגיעו לשלמות. אולי הם הגיעו לאיזה מין סוג של יכולת שכלית חוקרת. תראו, גם על אריסטו שהם פעלים ממנו, מזכירים אותו ברמב״ם, והרמב״ם מביא אותו, אז נוטים להזכיר תמיד את הצד הזה שהוא מאוד שיבח את אריסטו, זה נכון. אבל יש מקומות שהוא, לא רק שהוא לא משבח אותו, אלא כותב עליו דברים, סליחה, עם כל הכבוד לאריסטו, הוא לא מבין שום דבר. כן, כלומר, זה תלוי באיזה הקשר. הרמב״ם לא לקח את אריסטו במכלול הכולל, להגיד, זה האדם השלם, לא. הוא גם כותב עליו דברים מוזרים יותר, מה, איך הוא כותב דברים כאלה, הוא מראה שהוא לא מבין כלום. כן? לכן... לא, כן, עד כדי כך. לכן, בואו נראה עכשיו את תשובת הכוזרי. אמר לו הכוזרי, אכן דבריך מספיקים, אך אינם נאותים לבקשתי. כלומר, הטענה שקיבלתי בחלום לא מתאימה לכל התיאוריה שלך. מפני שאני יודע בעצמי שנפשי זקה. כלומר, אני חקרתי, בדקתי, עשיתי. אני בעצמי נקי מבחינה מחשבתי בעבודת הידידים שלי. ומעשיי מכוונים אל רצון האלוהים, זה האלוהה שלי, ואני עושה הכל כדי לעשות את רצונו. אבל הייתה תשובתי, כלומר, קיבלתי תגובה לכל המעשים שלי, כי המעשה הזה איננו רצוי. אף על פי שהכוונה רצויה, כלומר, שכלית, זה בסדר. לפי שידתך, בזה נגמר העניין, לא? כי המעשים לא חשובים לאף אחד. אבל קיבלתי תגובה על מה? על המעשים. המלאך אומר מה? כוונותיך רצויות. המעשים שלך לא. זאת אומרת שהמעשים שלי כן יש להם מימד. כן יש להם ערך איפשהו. ולפי שידתך פילוסוף, למעשים אין שום דבר, אין להם שום ערך. תעשה מה שאתה רוצה. לכן אם כן אין ספק שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו, לא גדי המחשבות, כלומר יש מחשבות ויש מעשים, ולמעשה עצמו יש ערך. ואם לא כן, ואם תגיד שזה לא נכון, יישאר בשיטתך, הלא הנה הנוצרי והמוסלמי, כלומר הנצרות והאסלאם, שחילקו את הישוב, כלומר את העולם, כן? המיושב, נלחמים. איזה מלחמה? מלחמת קודש, אם על זה צלבנים ועוד, מוכנים להרוג אחד את השני, על מנת מה? כדי להנחיל את דתם זה על זה. ומה זה הדת שלהם? היא מעשים. וכל אחד משניהם כך וכך כוונתו לאלוהים, והתנזר, הוא פרש, וצם, והתפלל, והוא הולך נחץ להרוג את חברו. איך זה יכול להיות? זה סותר בשכל הישר. אם אתה בא ואומר שבפילוסופיה אין קשר עם האלוהה, אז למה הם הולכים ורוצחים בשביל איזה אלוהה שאין לו כלום איתו? מוזר. הוא מאמין שבהריגתו של האויב, של מי שלא מאמין בדתו, זכות גדולה והתקרבות אל אלוהים. ג'יהאד, מה שאנחנו מכירים אצל המוסלמים, כן? והם נלחמים זה בזה. וכל אחד משניהם מאמין שהליכתו לגן עדן על ידי זה שהוא יערוב או יערג על קידוש מוחמד או על קידוש אותו האיש. אם כן, לחשוב ששניהם צודקים אי אפשר אצל השכל, הרי זה מנוגד. שניהם צודקים, לא יכול להיות. אז מה, זה השמדת העולם? זה הדת שהעולם צריך להשמיד את עצמו? זה לא מסתדר בשכל. ואתה אומר שהכל בשכל. אז אם הכל בשכל, אז למה להרוג אחד השני על דת שהיא רק בשכל ובמאזין? כלומר, אנחנו מדברים על תקופה של מלחמת הצלבנים, המוסלמים והנוצרים. אמר הפילוסוף, אין בדת הפילוסופי. כלומר, אנחנו סוברים שאסור להרוג בן דת אחר. הריגת אחד מאלה, הועיל במגמתם מהי? השכל, מה שחשוב זה הפילוסופים, זה רק השכל. אמר הכוזרי, ואיזו תעיה גדולה אצל הפילוסופים מאמונתם בחידוש. שואל אותו, איזה נטייה, טעות, כן? יש לפילוסופים. כאשר הנצרות והאסלאם אומרים מפורש שמה יש? חידוש העולם, נברא עולם. ואתם אומרים שהוא היה תמיד, קדמון. ושהעולם נברא בשישה ימים. ושהסיבה הראשונה, כלומר, האלוהה, הבורא, מדברת עם איש מבני האדם. כל אחד מהנציג שלו, כן? אצל המוסלמים זה אותו המשוגע, כמו שקורא לו הרמב"ם, כן? המשוגע. ואצל הנוצרים אותו האיש. הוא דיבר איתו. כל כל שכן עם הרוממות הזאת שמרוממים הפילוסופים אותה מידיעת הפרטים, כלומר גם מה שאתם טוענים הפילוסופים שיש רק שכל ואין השגחה ואין דיבורים לאדם, זה עומד בסתירה מוחלטת לשיטתכם על הצורת והאסלאם. שימו לב את היהדות, הוא לא מזכיר בכלל.
למה?
נגיע לזה בהמשך. לכן עם זה, אם זה היה הכיוון שלכם, ובאמת היינו חושבים שהשיטה הפילוסופית היא הצודקת, בנוסף, היה ראוי לפי מעשה הפילוסופי והחוכמה וההשתדלות שלהם באמת, שתהיה נבואה מפורסמת אצלם. כלומר, אצל הפילוסופים, אתם כל כך נקיים, למה האלוהים לא מדבר עם אף אחד מכם? למה? שום דבר אין. אנחנו לא מוצאים אצל הפילוסופים אנשים שניבאו. לעומת זו בדתות האחרות, כן, לפי טענתם. ולעומת זאת, אנחנו רואים, לפי מעשה הפילוסופי וחכמותיהם והשתלטותם באמת, שתהיה נבואה מפורסמת אצלם, מצויה ביניהם, לדווקא ברוחניות, ושיספרו עליהם אותות, מופתים ונפלאות. ושאנו רואים, אומר המלך, החלומות הצודקים, כלומר אמיתיים, ומי שלא יתעסק בחוכמה, סתם אנשים, לא מפלספים, ולא פילוסופים, ולא בזיכוך נפשו, אנשים שלא יתעסקו אפילו בזיכוך הנפש, חולמים חלומות, באמת חלומות, אמת. ונמצא הפך זה במי שמשתדל בה. כבר ולא מצאנו את זה אצלכם בפילוסופים שכל כך כל כך משתדלים להיות דבקים בשכל ודיקים, לא מצאנו את כל זה אצלכם. אחרי זה מורה, זה מלמד, יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד זולת מה שהזכרתו הפילוסוף. אומר לו, המלך למעשה, זה מלמד אותנו שיש הסבר אחד אמיתי. יש קשר בין בורא עולם לנבראים, ולא כשיטתך. מציאות החיים מוכיחה ששיטת הפילוסופים, אומר המלך, אין לה אחיזה במציאות. היא יפה לכשעצמה אולי, אבל היא לא מתאימה. היא לא מתאימה לחיי בני אדם בעולם הזה, מתוך העולם הזה שמדבר אליו. כבר שימו לב, המלך לא מתווכח עם הטיעונים של הפילוסוף בכלל. הוא מציג בפניו טענה ממציאות מוחשית שאפשר להרגיש אותה, שאפשר לחוש בה ביום יום. אנשים חולמים, אנשים רואים, אנשים מרגישים דברים. אתה בא וטוען שכל זה כלום, שזה סתם, שזה דמיון. לא יכול להיות. יותר מזה, יש לנו חמישה חושים, ובחמשת החושים של הבן אדם, כן, אדם מרגיש בהם, ואי אפשר לבטל אותם ולהגיד שזה סתם. לכן ממילא, אם לסכם את הטענות של המלך, אני רוצה ככה לקרוא מסיכום כדי לא לבלבל. כתבתי למעשה שלושה, או יותר נכון נגיד שלוש נקודות שמסכמות את הקטע הזה של הפילוסופיה התשובה, כי אנחנו יותר לא ניגע בזה. הנקודה הראשונה, חלום אמת שהמלך חלם, כן, מעיד שיש כוונות רצויות, כלומר שכל, אבל יש גם מעשה רצוי, כי מטילים ביקורת על המעשים שלו. זאת עובדה, זה מה שנאמר בחלום. אז אי אפשר לטעון שלמעשים אין ערך, והם לא חשובים. שתיים, רוב העולם שהיה מורכב מנצרות ואיסלאם, רוב אז, רוב העולם, למעשה, אנחנו רואים שיש בהם להט, דבקות דתית, כן? לעשות מעשים כדי להתקרב אל האלוהה. כלומר, יש עניין במעשים, וזה מגיע להקצנה אפילו עד כדי להרוג אדם אחר שלא מאמין לאמונתו. שלא. על הקיצוניות הזאת. כדי לזכות בדבקות בשם. אנחנו יודעים, הרי אנחנו עכשיו אומרים שהתקופות שלנו פה עם כל הבדיחות או לא בדיחות על ה-72 בתולות שם למעלה, של המוסלמים. הם מוכנים למות בשביל זה, כי בזה הם רואים את עצמם דבקים באלוהה. זה דבר שלא מסתכל בשכל. זאת אומרת שלמעשים כן יש ערך. אחרת אדם לא היה מוכן למות. לא, אחרת הבן אדם לא היה מוכן למות. כלומר, יש חשיבות למה זה שאני רוצה. זה שזה מין שכר טיפשי, אוקיי, אבל מוכנים למות על זה. זה מוכיח שלמעשים יש ערך. הדבר האחרון, אנחנו היינו מצפים שבחבורת הפילוסופים שטוענת שהיא כל כך נקייה, כל כך טהורה במחשבה ובזכות של הנפש, כי עבודת המידות היא הצדדית, היא גורמת להם להגיע לכזה טהרת המחשבה, אז הם גם טהורי מידות וגם טהורי מחשבה, נכון? נקיים. מה היינו מצפים שיהיה אצלם? שתהיה נבואה, שיהיה איזה גילולים, שיהיה איזה מוכניות. ואין. זה במילים אחרות, אז לא מבין, משהו חסר שם. למה אין? זאת אומרת שלמעשה אתה משגר, שחרר, מזרים מים בצינור ללא מוצא. כל מה שאתה פועל בניתוק מן האלוהה, באמת מביא אותך למבוי סתום. ואתה מנותק מהאלוהה, ואתה מנותק גם מכל דבר אחר בעולם. בסדר? הבנו? זה הפילוסוף, טענות המלך, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נתחיל בשלב הבא, בו המלך שואל את הנוצרים ואת המוסלמים, ואחר כך נגיע למרכזיותו של הספר, אל החכם היהודי. כל טוב.